נפתח באמירה, ערב טוב כמובן, נפתח באמירה שתשמע על גבול הפרובוקציה. יציאת מצרים נכשלה כישלון עצום וגדול. הייתה תוכנית אחרת ביציאת מצרים, הייתה תוכנית ראשונית שלא יצאה לפועל. ובעצם הדברים עדיין עומדים ומחכים לביצועם עד יום זה. לשם כך אני מבקש להתחיל בפרק מוכר, או הפטרה של אחת מפרשיות ספר שמות, ביחזקאל פרק כ"ט. ההקשר שם, ערב חורבן בית ראשון, אשור, בבל שולטת עלינו, מינתה גם את צדקיהו, ומצרים עם זרועות התמנון הדיפלומטיות שלה, בחשה בכל פינה אפשרית, שכנעה את צדקיהו לצאת ולמרוד בבבל, הבטיחה לבוא ולעזור, ובבוגדנות, הייתי אומר, אופיונית, למעצמה עם אינטרסים, ברגע האמת, השאירה אותנו לנפשנו. יש לנו חשבון מאוד מאוד רציני עם מצרים. ובעצם המעשה הזה של מצרים היה חזרה על מעשים קודמים בימי יהויקים ויהויכין. גם יהויקים מרד בבבל, ומצרים לא בא לעזור, ובסופו של דבר הוא נהרג, ושלושה חודשים אחר כך הבן שלו יהויכין גלה עם גלות החרס והמסגר. ועוד לפני כן, בימי חזקיהו, כשאשור שלטה כאן, המצרים הבטיחו לבוא ולעזור. חזקיהו מרד, ורשקם מלגלג בישעיהו ל"ו כנגד חזקיהו: אתה על מי בטחת בי כי מרדת בי? הנה בטחת לך על משענת הקנה הרצוץ הזה, על מלך מצרים. יש לנו חשבון ארוך עם מצרים, ויחזקאל ערב החורבן, ממש כמה חודשים לפני החורבן, מבקש לסגור, הקדוש ברוך הוא מבקש לסגור חשבון צודק ביותר עם מצרים דאז. בשנה העשירית, בעשירי, ב-12 לחודש, יחזקאל פרק כ"ט, אנחנו בטבת, שנת 10, כמה חודשים לפני החורבן, באב של שנת 11, תזכרו שהשנה מתחלפת בניסן. אנחנו בערך חצי שנה לפני החורבן, יש פה סגירת חשבון עם מצרים. היה דבר השם אליי לאמור: בן אדם, שים פניך על פרעה מלך מצרים ואנבא עליו ועל מצרים כולה, דבר ואמרת: כה אמר השם אלוהים, הנני עליך פרעה מלך מצרים התנים הגדול הרובץ בתוך יהוריו, אשר אמר לי יהורי ואני עשיתי מי. ונתתי חכים בלחייך והתבקתי. אני לא מסביר כל מילה, כי זה לא הדבר המרכזי בלימוד שלנו. ונתתי חכים בלחייך והתבקתי את גת יורך בקסקסותיך. זה משל לכל העמים שמסתובבים יחד עם מצרים. מצרים עצמה, כמו שנדבר עוד מעט, הייתה מעצמה מאוד רצינית מקו המשווה ועד לים התיכון, כולל סוכים ולובים וערבים וכמובן מצרים וכל מיני עמים שהשתתפו. ונתתי חכים בלחייך, ואת כל הדגים שסביב התנים הזה הקדוש ברוך הוא ידביק אל קסקסותיו, ועליתיך מתוך יאוריך, ואת כל דגת יאוריך בקסקסותיך תטבע, כולם ביחד, ונטשתיך מדברה, אותך ואת כל דגת יאוריך על פני השדה תיפול, לא תאסף ולא תכבס, לחיית הארץ ולא פשמן נתתיך לאוכלה. וידעו כל יושבי מצרים כי אני השם, יין היותם משענת קנה, בישעיהו זה משענת קנה רצוץ, זה הכוונה, יין היותם משענת קנה לבית ישראל, בתופסם בך בך, תרוץ, נשברת, ובקעת להם כל כתף, וישענם עליך תשבר, ועמדת, רד"ק כאן אומר, מלשון מעידה, עמדת להם כל מותניים. לכן כה אמר השם אלוהים, הנני מביא עלייך חרב. אני מתנצל אם אני לפעמים לא קורא מדויק, יש לי איזו בעיה זמנית עם העיניים, ואני לא מופיע בכל ניקוד. אז מכילה. תלמדו עליי זכות. לכן כה אמר השם אלוהים, אני מביא עלי חרב ויחתים ממך אדם ובהמה, והייתה ארץ מצרים לשממה וחורבה, וידעו כי אני השם. יען אמר יאור לי ואני עשיתי, לכן אני אלייך ואליך ואל יאוריך ומתתי את ארץ מצרים לחורבות חורב שממה, ממגדול, סבנה ועד גבול כוש. מצרים מסתרה ממגדול, אני נמצאת בדלתה של הנילוס, המפות לפניכם, היא הסתיימה במקורות של הנילוס, ימת ויקטוריה. בגבול כוש, והייתה מורכבת משתי ממלכות, הממלכה העליונה, הגבוהה, טופוגרפית, הרי סומליה, אתיופיה, זה החלק הדרומי, החבר'ה האלה נקראים הרבה פעמים, הם חלק ממצרים, אבל נקראים בתנך כושים, למשל, זרח הכושי שנלחם בארצה המלך יהודה, הוא מלך מצרי משושלת דרומית. יש את הממלכה הצפונית הנמוכה, כי טופוגרפית היא נמוכה, הם, ובחלק הצפוני הגבול בין שניהם הוא סבנה, אסואן. אז בעצם נאמר כאן שמצרים תהיה מקיר לקיר, ממגדול, סבנה, ועד גבול קוש, על פי ההקשר הגבול הדרומי, תהיה פשוט חורבות חורב שממה, לא תעבור בה רגל אדם, ורגל בהמה לא תעבור בה, ולא תשב. זה הכל, 40 שנה. ונתתי ארץ מצרים, שממה, בתוך ארצות נשמות, והרי בתוך ערים מוחרבות תהיינה, שממה. 40 שנה, זה מה שמגיע להם, זה. והפיצוצית מצרים בגויים, נזרקים בארצות. כי כה אמר השם אלוהים, מקץ 40 שנה, קבץ את מצרים מן העמים אשר נפוצו שמה, ובכוונה אני אקרא בטעות עכשיו, ושבתי את שבות עמי ישראל, לא, שבתי את שבות מצרים. בשבותי אותם ארץ פטרוס על ארץ מחורתם, והיו שם המלכה שפלה, מן המלכות תהיה שפלה. זה הכל, 40 שנה. ואחר כך מובטחת להם בשם השם. גאולה, מה זה צריך להיות? זה לא אגון. צריך לסגור אותם חשבון, אבל עד הסוף. שממה זה שממה. זה לא יפה להגיד משהו כזה ולתן פתאום קריצה. עוד שבתי שבות עמי. אני הפסשתי מצרים, ככה זה נשמע. אני מבקש לומר שהתוכנית האלוקית שונה, הייתה שונה, נשארה כאן ראשונה ממה שנדמה לנו במבט ראשון ביציאת מצרים, ולשם כך, זה גם כתוב על הדפים שלכם, אני מבקש לנסות לדלות מנבואה מדהימה בישעיהו בפרק י"ט, אני רוצה לנסות לנחש את התוכנית המקורית, ביציאת מצרים, ואחרי שנראה שם את הנבואה, נלך אחורה ונבחן לאור ישעיהו י"ט את פרשיות יציאת מצרים בספר שמות, ונראה האומנם כך. ובסוף נחזור גם ליחזקאל ונבין למה רק 40 שנה, ולמה הקדוש ברוך הוא צריך, מבטיח, שהוא ישיב את שבות מצרים. רק אומר שלא מקרה אחד הוא שנביאים מוסיפים לנו דברים שאינם מפורשים בתורה. אם אנחנו כבר ביחזקאל, אז למשל בפרק כ' ביחזקאל הוא מספר לנו דברים שמדרש חז"ל מספר ולא ידענו מספר שמות, שישראל שקעו במצרים במלתת שערי טומאה. כך פותח פרק כ' ביחזקאל. הם באים שם זקנים, רוצים לשאול את יחזקאל שאלה כזו או אחרת, לא חשוב ההקשר, והם חוטפים מקלחת צוננת, מעמידים אותם למשפט של עם ישראל ממצרים ועד לימיהם, ובהקשר שם נאמר, הם שכשהקדוש ברוך הוא ביקש להוציא ישראל ממצרים, הפסוקים שם מאוד מאוד קשורים בלשונם לפרשת ואירה, אין, אני אקרא מפסוק ו, ביום ההוא נשאתי ידי להם להוציאם מארץ מצרים אל ארץ אשר עטרתי להם זבת חלב ודבש צבי לכל הארצות, ואמר עליהם, הקדוש ברוך הוא אמר לישראל במצרים, איש שיקוצי עיניו השליחו, ובגילולי מצרים אל תתמאו, אני השם אלוהיכם. וימרו בי, ולא אהבו לשמוע אליי, איש את שיקוצי עיניהם לא השליחו, וגילולי מצרים לא עזבו, ויש פה חידוש שלא ידענו מן התורה. ואמר לשפוך חמתי עליהם לחלות הפי בהם בתוך ארץ מצרים, ואז למען שמי לבלתי החל שלא יתחלל, לעיני הגויים אשר המה בתוכם אשר נודעתי עליהם לעיניהם. הייתה אהבה אמינה להשמיד את ישראל בגלל חטאים במצרים, כי לא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה, הוא בהקשר כאן, ולא אהבו לשמוע על השם מקוצר רוח ועבודה זרה. נביאים משלימים הרבה פעמים את התמונה, ואם כך, יש בסיס לרצון שלי לנסות להוציא מישעיהו י"ט את התוכנית שהייתה ביציאת מצרים, לא יצאה לפועל, וישעיהו אומר, נו, אולי עכשיו זה יתרחש. רק מבחינה מתודית, אני אלמד את הפרק הזה בשני מעגלים, יהיו פה פרטים שאני לא אסביר, אני גם אציין שאני לא מסביר אותם, ואם יהיה זמן, אני אחזור אליהם ונשבץ אותם במבט הכללי. מסע מצרים, ישעיהו י"ט. הפרק הזה הוא בהקשר של מסעות רבים, שלהבנתי הם הבסיס לאמירת חז"ל, רצה הקדוש ברוך הוא לעשות את חזקיהו משיח. זה מתחיל מפרק י"א, ויצא חוטר מגזי הישי, זה ממשיך לפרקים י"ד, י"ג וי"ד, מסע בבל הכותרת, אבל גם נאמר שם על אשור שתוכנה, מסע פלשת, ארם, ישראל, וכו'. ופה בהקשר הזה הולכים לעצב מזרח תיכון חדש, מסע מצרים. אני אקרא את זה ואתם כל הזמן תחשבו על מה שקרה בתהליך יציאת מצרים, מסע מצרים. הנה השם רוכב עליו קל, ובא מצרים, והנעו אלילי מצרים מפניו, ולבב מצרים ימס בקרבו. הקדוש ברוך הוא יופיע, ובהלה גדולה, ופחד גדול במצרים, בהמשך התברר שיש גם חוסר אונים כנגד יד השם, וסכסכתי מצרים. במצרים נלחמו איש באחיו, ואיש ברעהו, עיר בעיר, ממלכה בממלכה, פרופסור יהודה אליצור, זכר צדיק לברכה, העיר כאן שהמצב הזה בימי ישעיהו כבר בעיצומו, יש מלחמות בין הממלכה הדרומית העליונה לממלכה הצפונית, וכל הדברים האלה מתחילים לגרום לבעיות פנימיות שתכף יבואו לידי ביטוי במקבילות של מכות מצרים. והתוצאה תהיה, ונבקה רוח מצרים בקרבו, תתרוקן רוח מצרים בקרבו, ועצתו, אבליה, השחית. והם לא יודעים מה לעשות, הם מחפשים דרך, ודרשו אל האלילים, ואל העיתים, ואל האבות, ואל העידונים. הפרשנים של ימי הביניים התאבטו בעיתים, אבל אנחנו, על פי ידיעות מהאקדית, יודעים שעיתים זה רוחות מתים. הם ידרשו לאבות, עידונים, אלילים, עיתים. שום דבר לא יעזור. וסיכרתי את מצרים ביד אדונים קשה, מלשון הסגרה ומלשון סכר שעוצר אותם, ומלך אז ימשול במנו מאדון השם צבאות, בהקשר שמה זה רמז ומלך אשורי. התוצאה תהיה, ונשתו, יתייבשו מים מהים, ים זה כל אגן קיבול, ונער יחרב ויבש, והזניחו, יוזנחו נערות, דללו וחורבו, מלשון חורב ויובש, יהורי מצור, זה ביטוי למצרים, על פי מחאה, קונה בסוף כמלו. ערות, מלשון ערום ועריה, ערות על יאור, על פי יאור, על שפת היאור, וכל מזרע יאור יבש, נידף ואיננו. הראשון שנפגע זה היאור, כאן בהקשר זה פשוט הכל נסתם, הנילוס יש לו סחף מאוד רציני, היום לא מרגישים את זה לצערנו קרב, כי אנחנו הרווחנו מזה את חול הים הזהוב שלנו, ברגע שבנו את סכר אסואן, כל החול הזה לא מגיע לים התיכון, והחול שלנו במקורו בנילוס, זרמי הים התיכון הביאו אותו לכיוון ארץ ישראל. אם לא מטפלים ב... יאורים. יש יאור אחד ראשי, מה שאנחנו קוראים הנילוס, וממנו מושכים תעלות תעלות, יאורים יאורים. כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה להרים את המטה על מצרים ועל יאוריהם, הכוונה היא על כל תעלות המים, על כל היאורים האלה, ואם לא מטפלים בזה, הרי זה הולך ונסתם. ואם יש מלחמות, יכול להיות שאני בכפר שלי יכול לטפל בתעלה המשנית שלי. אבל בתעלות הראשיות צריכה המדינה, הממלכה, המצוות לטפל. ויות שהכל פה הופך להם להיות טוב ובואו, הקדוש ברוך הוא גורם לזה, התשתיות הולכות ומתמוטטות. היור הולך ומתייבש. כל מה שגדל על שפת היור, כמל. גם הדגה אשר ביור, תיבש, תמות. ואנום, לשון יקוננו, הדייגים, ואבלו כל משליחי ביור חכה, ופורשה מכמורת על פני מים ומללו. ובושו עובדי פשטים סריקות והורגים חוריי. גם אלה שמגדלים את הפשטה, שוב רמז למכות מצרים, אלה שסורקים את הפשטה, תכף אומר על זה מילה, יבושו. הפשטה, ענף מאוד מרכזי במצרים של אז, הסיבים של הגבולים של הפשטה, יש בהם סיבים, שהיו סורקים אותם, מפרידים אותם, והוציאו מהם בדים מאוד חזקים, אני יודע, בשאלה היום, הג'ינס של היום, ואם הם עברו תאריך הלבנה, הם הפכו להיות בד אחור, הבד הלבן, הבד המשובח. הן כשהמשנה, עוד שנייה עם המשנה, כשמדובר על בגדי לבן, בגדי חור, זה בעצם בגדים כאלה שהם מובאים ממצרים, בגדים הם משובחים, הן בבחינת בגדי הכהונה. אגב, מצרים הצטיינה בבדים ובפילוסיום, זרוע של הנילוס, עיר שעל זרוע של הנילוס שלא קיימת יותר, זרוע מזרחית, מופיעה במפה שלכם, פשוט התכסתה בחולות סיני, שם בפילוסיום, הייתה תעשייה מאוד משובחת של בגדי חור, של בגדי הלבן האלה, ועכשיו נזרוק לכם פצצונת. יכול להיות שכאשר יעקב קונה ליוסף קטונת פסים, אין הכוונה לפיג'אמה, אלא לקטונת שבאה מפסים פילוסיון. הוא הלביש לו בגדי מלכות לבנים. והאחים, כשרצו לסגור חשבון עם הבחור, עם המחשבות גדולה שלו, אמרו, נראה, הפשיטו לו את בגדי המלכות ומחרו אותו לעבדות במצרים. מי שלא יש בגדי מלכות מצרים, נראה מה יהיה סופו, מה היו חלומותיו. המשנה גם מדברת על זה שבגדי כהן גדול כך וכך מנה פילוסים. זה פשוט במדד של פילוסיון. יש שם רמות רמות של, 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 של בד. הם, אז... הענף המרכזי הזה שבמכות מצרים הוקה, נפגע, גם כאן הולך ונפגע. אני כבר אומר, זה לא ממש אותו דבר, אבל הרעיון אותו רעיון. הקדוש ברוך הוא במכות מצרים, חוץ ממכת בחורות, פגע בתשתיות של מצרים והתחיל להוריד אותם על הברכיים. וזה מה שקורה כאן. והיו, פסוק י', והיו שתותיה היסודות, בהקשר הכלכלי, והיו שתותיה מדוקאים, כל עושה סכר, יש פה משחקי מילים, אגמי נפש. כל אלה שעושים איגום מים לנפש יהיו מדוקאים, אבל יש פה גם משחק מילים, אגומי נפש. מה עושים? מה עושים? אף אחד לא יודע. החבילים, שרי צוען, צוען היא בירת מצרים בתקופה של ישעיהו באזור הדלטה, חכמי יוצא פרעה, עצה נברא, עצה פשטות, הם לא יודעים מה לעשות. בנביא מלגלג, איך תאמרו אל פרעה, בן חכמים אני, בן מלכי קדם? היה מפוך חכמיך ויגידו נא לך וידעו מה היה את השם צבאות על מצרים. תדעו לכם זה מת השם, תגיעו למסקנה. גם המצרים במכות מצרים לקח להם זמן לומר אצבע אלוקימי ולהבין שמת השם. נועלו מלשון שטות, השתתו, שרצון, נשאו, התפתו לרצות שטותיות. ונשאו שרי נוף, פיתו את מצרים, פינת שבטיה. יש שם הרבה שבטים, היא החשובה. השם המסך בקרבה, רוח עבעים, רוח תעתועים, פיתו את מצרים בכל מעשה, וכיתאות שיקור בקיאו, ולא יהיה למצרים מעשה אשר יעשה ראש וזנב, כיפה ואגמון. במילה אחת, הקדוש ברוך הוא גורם טוב עבור במצרים, אף אחד לא יודע מה לעשות, כל התשתיות מתמוטטות, והתוצאה מפתיעה. ביום ההוא יהיה מצרים כנשים, לאנשים שבחבורה, אל תתרשמו מזה, אנחנו הגברים עושים רוח וצלצול שאנחנו לא מפחדים ולא נבהלים, אסור לנו לפרסטיג'ה להראות את זה. האנשים יותר ככה מביאות את זה, אז זה הביטוי. ביום הוא יהיה מצרים כנשים וחרד ופחד מפני תנופת יד השם צבאות אשר הוא מניף עליו, עכשיו כמה פסוקים שלא אסביר לגמרי, והייתה אדמת יהודה למצרים, לחגל, לתנועה, לרעדה. כל אשר יזכיר אותה את אדמת יהודה אליו למצרים יפחד. ברגע שמזכירים את יהודה זה פחד, רק מזכירים את שם ישראל שם זה פחד מפני עצת השם צבאות אשר הוא יועץ עליו. והתוצאה, ביום ההוא יהיו חמש שרים בארץ מצרים מדברות שפת כנען ונשבעות לשם צבאות. אם אני אספיק אני אחזור לחמש שרים האלה. עיר ההרס, את מה שאני אסביר אם אני אספיק, זה עיר החרס, עיר השמש, עיר המקדשים לאמון רע, אל השמש המצרי. אגב, האל הראשי בפנתיאון המצרי זה לא היור ולא התנין, הכל, היה להם הכל, אבל האל הראשי הוא אל השמש. עיר ההרס, אליופוליס בלשון היוונים, יאמר לאחת, מעבודת השמש יעבדו את השם. ביום ההוא יהיה מזבח לשם בתוך ארץ מצרים, ומצבה אצל גבולה לשם, והיה לאות ולד לשם צבאות בארץ מצרים, כי יצעקו, המצרים יצעקו אל השם מפני לוחצים, וישלח להם מושיע ורב ויצילם. הקדוש ברוך הוא הולך להושיע את מצרים, ועכשיו פסוק שאתם נראה אותו כפזמון במכות מצרים, ונודע השם למצרים, וידעו מצרים את השם ביום ההוא. אתם זוכרים פעם אחר פעם נאמר במכות מצרים, וידעת כי אני השם, הנה זה מתחבר הנה. וידעו מצרים את השם ביום ההוא, ועבדו זבח ומנחה, ונדרו נדר לשם ושילמו. המצרים עובדי השם. ונגף השם את מצרים, נגוף ורפו. כמו תשע המכות הראשונות שאפשר להשתקם מהן, זה כואב, אפשר להשתקם. להפוקי המכה העשירית, מכת בכורות, שתף אומר שלא הייתה צריכה להיות, לא הייתה מחויבת, וממנה אי אפשר להירפא. ונגף השם את מצרים לגוף ורפו, הרפו הזה זה בזכות השם שווים אל השם, ושבו עד השם ונאתר להם ורפאם. יש פה תוכנית אדירה. המטרה היא לא להקות את מצרים, ולא להשמיד את מצרים. המטרה היא להעביר אותם סדרת חינוך. הם לא מבינים דרך הראש, אז זה יהיה דרך הרגליים. עד שהם יצעקו לשם ויעבדו את השם. מה שכתוב כאן בעצם, זה כל ההקשר של הפרקים, זה חזון אחרית הימים. כל העולם כולו אמור לעבוד את השם. כולם. כולל מצרים. זה היעד, זה היהוד, ואם אתם לא מאמינים לי, אז הנביא מסיים בזה. ביום ההוא תהיה מסילה ממצרים אשורה, זה בעצם שני הקצוות של העולם התרבותי, מאשור בצפון עיראק, ועד מצרים וקו המשווה, ובא אשור במצרים, מצרים באשור, ועבדו מצרים את אשור, לא מסביר כל מילה. ביום ההוא יהיה ישראל שלישייה ליחדים, למצרים ולאשור, בחר בקרב הארץ, השלישייה שתבין את העולם היא. אשור, ישראל, מצרים, אשר ברכו, תשלימו לי בלי לפחד, אינטואיטיבית וספונטנית. אשר ברכו השם צבאות למור, ברוך עמי, ישראל, נכון? לא, עכשיו תסתכלו, ברוך עמי מצרים, ומעשה ידי, אשור. ונחלתי, ישראל, מיוחדים ישראל, שהם נחלת שכינה. אבל מצרים מוגדרים פה עמו של הקדוש ברוך הוא. מה שנפתח כאן בעצם, נפתחת כאן ההבנה, שאחרי שמבינים אותה היא פשוטה, שהקדוש ברוך הוא לא מתכוון לזה שעם ישראל יהיה עם אחד בעולם ואין בלתו. הקדוש ברוך הוא ביציאת מצרים הגדיר אותנו, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, כהנים וגוי קדוש. ההגדרה הזאת עצמה, כשמשה נשלח למצרים, הוא צריך לומר לפרעה, בני בכורי ישראל. ההגדרות האלה, משמעותם שאם אנחנו הבן הבכור, שאר עמים הם הבנים הרגילים. חייבים להיות בנים אחרים. אם אנחנו ממלכת כהנים, אז העולם כולו בבחינת האנשים הפשוטים. גם ישעיה, ירמיהו פרק ב', שבא ואומר, קודש ישראל השם, ראשית תבואתו, זה אומר שכל העולם הוא התבואה של השם, ואנחנו התרומה. היד והיוד של העולם, חזון אחרית הימים, איננו להשמיד את העולם ולהשאיר את ישראל. הוא גם לא לגייר את כל העולם. אין לנו לא ג'יאד, ואין לנו לא מיסיון. אין לנו שום עניין לגייר. יש לנו עניין שכולם יעבדו את השם עם שבע מצוות. ואנחנו כממלכת הכהנים של העולם, עם תרי"ג, תמיד לכהנים יש יותר מצוות. זה היהוד. אסור שמצרים תובד. חייבים שהיא תכיר במלכות השם, אחרת מה קורה עם חזון אחרית הימים? כבר אתם מבינים את הפרק שפתחתי בו ביחזקאל, אין שכל זה שהקדוש ברוך הוא מכניע את מצרים, זה חייב להיות זמן קצוב, 40 שנה, ואחרי כן להשיב אותם, כי היהוד היותר גדול שיעבדו את השם. רק עושה עצירה עד מתי? עד 10:30. אני פשוט מתפתל ככה להציץ, אנחנו מציץ רק לשנייה, לפרק אחד לפני זה, בישר, רק שתבינו לאן זה הולך, לאיזה דברים מדהימים. זה פרק שהרמב״ם אמר עליו משהו, ואני אומר שזה כבר התקיים. אם פרק י"ט מדבר על מצרים, אז פרק י"ח מדבר על אוי ארץ צלצל כנפיים אשר מעבר לנערי חוש. פה מדובר פה על משהו מעבר למצרים, מעבר לנערים של כוש, הנילוס הכחול והלבן, משהו בתוכי מצרים, הארץ שמכונה כאן ארץ צלצל כנפיים, הצלצל הוא הרבה והרבה מתלהק, לפחות פעם התלהק, יש גם דברים טובים שהאום עושה, ואחד מהם זה המיגור של הרבה, אבל הרבה התלהק בתוככי אפריקה. מדובר פה על משהו מעבר למצרים התרבותית, מעבר לנערי חוש, עמוק עמוק בתוך אפריקה, שבכדי להגיע לשם אתה צריך ממש דרכים לא דרכים, השולח בים צירים ובכלי גומה הפני מים, לכו מהלכים קלים אל גויים ממושך ומורה, תלם נורא מינו ועלה. אתם היו אומרים מעבר לערי החושך. פה זה נקרא מינו ועלה. גוי קווקו ומבוסה אשר בזו הנערים ארצו. למה? בשביל מה צריך ללכת לשם? כל יושבי תבל ושוכני ארץ כנסרני שרים תראו בחדקו השופר. תשמעו, אני מדלק על פסוקים פה מסובכים, פסוק ז' אומר את הכל, ביום הוא יובל שי לשם צבאות, אני מוסיף מילה, מת, עם ממושך ומורת ומעם נורא מינו והלאה, מהשבטים המוזרים האלה, גוי קווקו ומבוסה אשר בזו הנערים ארצו, יובל מהם מנחה, אל מקום שם השם צבאות הר ציון. המטרה היא שאפילו השבטים, עובדי האלילים באפריקה, יעבדו את השם. הרמב״ם בלכות מלאכים במהדורות שאינן מצונזרות, שיד הצנזורה הנוצרית לא נגע בהם, מדבר על כך, שמדבר על המלך המשיח, שישוע הנוצרי, ככה הוא מזכיר אותו, והמוסלמי שבא אחריו, היה להם תפקיד מאוד חשוב בהפצת שם השם בעולם. אין, איך יכול להיות? אומר הרמב״ם, אגיד זה בלשוני, את המיסיון הנוצרי. היה להם מוטיבציות שלהם. הם חדרו לתוככי אפריקה, בעיניי הנבואה הזאת התקיימה, או כבר היא בעיצומה. הם הביאו דבר השם, ואומר הרמב״ם, אלה אומרים, התורה הייתה לשעתה, ועכשיו יש משהו חדש, הנוצרים, מהברית החדשה כביכול שלהם. ואלה המוסלמים אומרים, שהתורה היא אלגוריה וכבר בא נביא, האיש שלהם, מוחמד, ופרש את משמעותה. אבל זה הרמב״ם, מה זה משנה? בין כך ובין כך כל העולם יודע כבר מה זה חמישה חמישי תורה, ומה זה עם ישראל, ומה זה אברהם אבינו, ומה זה יציאת מצרים, וכו' 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 וכו'. כשיבוא מלך המשיח, יכירו כולם בשקר שנחלו מאבותיהם, התפשניתי לשון הרמב״ם, ויחזרו לדת האמת. כלומר, יש פה איזה תהליכים אדירים, זו המגמה וזו המשימה. ואני עכשיו מבקש, לאור הדברים כאן בישעיהו, כשהרקע שלהם זה חזון אחרית הימים, לחזור ולומר שלכאורה זו התוכנית ביציאת מצרים. זה מה שעולה מהפסוקים, וזה נכשל. למה זה נכשל? נראה עוד מעט. בואו נתחיל משמות ד'.
איזה פרק?
שמות פרק ד'. לי מאוד קשה לקרוא מהטקסט. הבאתי, אבל זה לא...
זה יעזור?
בסדר, פרק. העיקרון של זה יש, אני אגמור יותר מוקדם. מה אני
אגיד? תיקרא אחד מהקה.
תודה. מוריי ורבותיי, משה רבנו נשלח למצרים להוציא את ישראל, שמות פרק ד', רגע לפני הפסוק, ויבדך במלון, כשהוא יכול להגיע למצרים עם אולטימטום שפרו אין לו מה להגיד נגדו. יש לו בכיס, בארסנל הנשק שלו, את פצצת האטום האולטימטיבית. פרק ד', הן בפסוק כ"ב, ונתחיל מפסוק כ"א. היום הראשון משה בלכתך לשוב מצרים, הרי את כל המסכים אשר שמתי בידיך, ועשיתם לפני פרעה, ואני אחזק את ליבו ולא ישלח את העם, ואמרת אל פרעה, כה אמר השם, בני בכורי ישראל. ואמר אליך, שלח את בני ויעבדני, ואת מן לשלחו, הנה אנוכי הורג את בנך בכוריך. משה נשלח, כשכבר יש לו בכיס את פצצת מכת בכורות. בעצם הוא צריך לבוא לפרעה, להגיד לו, תשמע, הנה הפצצה, הוצאתי את השייה, יש לך חודש, יש לך שבוע, או שאתה משחרר אותנו או להתראות על כל החבר'ה שלך. וזה לא קורה. משה פוגש את זקני את אהרון, זקני ישראל, כולם משתחווים, הדבר מתפרסם, גם פרעה יודע מה המטרה. ובתחילת פרקי, ואחר באו משה ואהרון ואמרו אל פרעה, הוא אמר השם אלוהי ישראל, שלח את עמי ויחוג לי במדבר. ואומר פרעה, חבר'ה בתעצרו. ואומר פרעה, מי השם שאשמע בקולו? לא ידעתי את השם. גם את ישראל לא השלח. אני רואה פה שלושה מעגלים. המעגל הראשון זה מי השם? לא שמעתי על כזה דבר. תראו לי ברשימת האלים במצרים. יוצקי ובקי. אני לא מכיר. נניח שתראו לי שזה נמצא באיזשהו מקום. לא ידעתי אותו. אם היה משהו רציני, הייתי מרגיש אותו. לדעת משהו זה לחיות אותו, לחוש אותו. לדעת חומר או ואדם ידע את חווה אשתו, זה משהו שבעל יכולת. אם אתה צריך את גוגל ואת תוכנות החיפוש, אין, למשל, הוכחה שאני שום דבר, לא הייתה אותו תיעד עכשיו. אין, ראית, אני אגיד לך, הרב עמיטל והרב ליכטנשטיין, המקורי אמרת. אין, אמר, לא צריך גוגל בשביל זה. אני אגיד לך, אולמר, לא תדע מי זה. אין, יש דברים, זה מה שפרעה אומר, מי השם? לא מכיר. טוב, אתה שלחתי לגוגל, עזוב אותי, לא ידעתי את השם. הדבר האחרון, אני לא פרייר, את ישראל לא השלח.
נפלט.
איך?
נפלט.
למה?
האחרון.
למה? לא מכיר. לא מכיר. משה יתחיל עכשיו בסדרת חינוך. שעניינה ללמד את פרעה שיש השם ושאין כמוהו בארץ, ושבסוף הוא ישכנע את פרעה בקצת לחץ, מה שנקרא, אין, קופים אותה עד שיאמר מגרש אני, שיטת הטלטולים, ובסוף הוא יסכים ובסוף תבוא הפצצה. הוא יגיד לו, אתה צריך לבוא איתנו לעבוד את השם. הוא רוצה למשוך אותו להר סיני, אני אראה לכם. בעסק הזה פתאום מתפוצץ. כלל יהיה בידכם. כל הנביאים שבעולם, כולם, למעט נביא אחד לזמן קצר, הם תמיד שליחי מידת הרחמים. מצד מידת הדין, הקדוש ברוך הוא החליט לפקוד את ישראל, להוציא אותם ממצרים, ולפקוד את מצרים על חטאותם. מצד הדין מגיע להם את מכת בכורות. אבל ברגע ששולחים את משה, באותו הרגע זה אומר שהקדוש ברוך הוא שולח את שליח מידת הרחמים. כל הנביאים בעולם, לא נעים לומר, גם יונה לנינווה הפושט, היה שליח מידת הרחמים, הוא לא אהב את זה, הוא התרעם על ההצלחה שלו, אבל תמיד נביא הוא שליח הרחמים. יש יוצא דופן אחד, גם זה רק לפרק אחד, מלאכים א', פרק י"ז, אליהו לפרק אחד, שלקח לעצמו את מפתחות הגשמים, החליף בשורת לפי דברי, עד סוף הפרק הקדוש ברוך הוא שובר אותו. פרק אחרי זה הקדוש ברוך הוא אומר לו, קום ושלחך אל אחיו. הוא נכנס ישר למסלול של כל נביא. הוא השליח של השם, למידת הרחמים, לצאת גשם. משה מגיע למצרים, הוא לא מפעיל את מידת הדין. הוא לא מדבר על פצצת האטום. מה אתם רוצים מפרעה? הוא באמת, אמרת דיסלקט? זה מעבר לזה, הוא פשוט לא למד, הוא לא ידע. בואו נעקוב אחרי מרקות מצרים, לא יוכל בפנים. בוא נראה לאט לאט. דם, פרעה לא מתרגש, חרטומים יותר מקריצה, אומרים, תשמע, זה מחשף כמונו, גם הם עושים את זה. צפרדי הכנל, מגיעים לכינים, אומרים לו החרטומים לפרעה, אצבע אלוקים, תשמע, זה לא מחשפים, יש להם באמת איזה אלוקים מאחוריהם. מי השם? הנה, יש להם, יש דבר שכזה. ומהרגע תתחיל הסדרה ללכת ולהתגבר. כשהביטוי שיצטרף זה פעם אחר פעם וידעת כי אני השם, ולפני שנראה את זה בפנים, קשה לי לראות בפנים, לפני שנראה בפנים, שנגיע למכת ברד, מהפך, בא פרעה ואומר, השם הצדיק, ואני ועמי הרשעים, איפה הפתיחה ואיפה פרעה במכת ברד? מגיעים למכת הרבה, חטאתי הפעם, עצירו אל השם ויסר מלאי את המוות הזה. התקדמות אדירה. ובמכת חושך, טוב פה אני כבר חייב לאמץ את העיניים, בפרק י' בא משה ואומר לפרעה, תשמע, התקדמת כל כך יפה, עוד צעד אחד, תגזור את הנגזרת. גם אתה תיתן בידינו זבחים ועשינו לשם אלוקינו. מה אתם רוצים מפרעה? פשוט משה אומר לו, אתה צריך להגיע למסקנה, תזרו רק לראות איפה זה. כף?
חי.
ויאמר משה, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות ועשינו לשם אלוהינו, וגם מקנים וגם וגם וגם. בעצם המטרה בסופו של דבר שפרעה יגזור את הנגזרות מסדרת החינוך שהוא עבר, ויבין שהוא צריך לעבוד את השם. זו המסקנה. נניח שהוא לא היה מסכים. בשום מקום לא כתוב שצריכות להיות 10 מכות מצרים. היו באות עוד 2 מכות, עוד 20 מכות, עוד 200 מכות. הקדוש ברוך הוא לא ממהר. התוכנית הגדולה יכולה להישאר. אתם יודעים למה זה נכשל? פרעה עשה את טעות חייו. והיום אומר לו פרעה, אגב אני לא חושב שמשה התגרה בו ואמר לו, גם אתה תן בדינו זבחים ועשינו כהתגרות. ברמות האלה של מסע ומתן, כשהנושא הוא כל כך רציני, מה שעומד על הפרק זה דבר כל כך קריטי, לא מנהלים עם שליט של אימפריה, מסע ומתן, ומנסים ללגלג לו ולצחוק מדבריו. משה באמת התכוון לדברים האלה. ויאמר לו פרעה, סוף הפרק, לך מעליי, ישמר לך, אל תוסף אורות פניי, כי ביום אורותך פניי תמות. טעות חייו עשה האיש. בזה הרגע הוא סילק מעל פניו את אופציית הרחמים. ויאמר לו משה, כן דיברת, לא הוסיף אדרות פניך. ויאמר השם משה, עוד נגע אחד, האחד המפורסם, הידוע, המוכן, מכת בכורות, עוד נגע אחד אביא על פרעה ועל מצרים, אחרי נשרח אתכם מזה, כשחור, קלה, גרש, גרש, קדימה חייב ותתחילו להתארגן ליציאה. אלמלא גרש פרעה את, את משה, אז היו עוד כמה מכות, עד שבסוף פרעה, כמו בישעיהו יוטף, היה מגיע למסקנה שאין כשם בכל הארץ. והיה מגיע, אם לא הוא, אז חבריו, עמו, למסקנה שהשם הוא האלוקים, צריך לעבוד אותו. על זה מדבר ישעיהו יוטף. מה שקרה זה שפרעה חתך את אופציות הרחמים, ברגע שהוא גירש את משה, התהליך הזה נחתך, נפסק, נכשל. ולא הייתה ברירה אלא להוציא את ישראל עם פצצת האטום של מכת בכורות, עם מכה שבסופו של דבר בחצי הלילה כשהיא תקרה, יקומו כל מצרים, תהיה צעקה גדולה מקיר לקיר במצרים, זה פרק י"ב, פסוק כ"ט, והיא בחצי הלילה, והשם נקרא כל בכור בארץ מצרים, מבכור פרעה יושב על כיסו, עד בכור השביעי אשר בבית הבור, וכל בכור בהמה, ויקום פרעה לילה, הוא וכל עבדיו וכל מצרים, ותהיה צעקה גדולה במצרים, כי אין בית אשר שמץ. ויקרא למשה ואהרון לילה ואומר קום וצאו מתוך עמי גם אתם גם בני ישראל לכו עבדו את השם כדברכם, הוא לא מזכיר את עצמו. ותחזק מצרים, דילגתי פסוק, ותחזק מצרים על העם למהר לשלחה מן הארץ כי אמרו כולנו מתים. אבל המהירות הזאת הייתה בגלל שזהו, התוכנית הראשונית התפוגגה, נעלמה, אין פרו, פשוט מסמס אותה במו ידיו. כן.
אתה דילגת על בסוג חבזיים, אתה מוכן להתחיל
אליה? בפרק?
בפרק יוד.
בפרק יוד. ויחזק השם את לב פרעה ולא אהבה לשלחם, אבל זה לא פזמון חדש. זה דבר שכל הזמן מופיע.
אתה מדבר על תוכנית אלוקית שפרעה כביכול יש לו שיתף פעולה, קלקל אותה או גרם לו לא לצאת לפועל. מתואר כאן שהקדוש ברוך הוא גרם לפרעה.
הקשיית לב פרעה, חיזוק ליבו, זו סוגיה גדולה מאוד בתורת הגמול שהעסיקה את הראשונים. ואני אלך כאן בדרך אחת מסוימת ומפורסמת. שבעצם כשרוצים לשכנע מישהו שמבחירתו החופשית יגיע למסקנות, אתה צריך לראות שהוא באמת עושה את זה מבחירה חופשית ומרצון. חיזוק הלב זה היכולת של האדם לעמוד במכות שנחתו עליו. אני אומר לכם שאם יכניסו אותי, היו מכניסים אותי למרתפי האינקוויזיציה או למרתפים של איזבל או אני לא יודע איפה, אצל הסורים שם, לא רוצה להגיד דברים אחרים, אני תוך 5 דקות מודה שאני צפרדע. אין, לא יעזור, יכולים, זה לא ישכנע אותי, אבל אני מוכן להודות על מה שרוצים. ואחת התשובות על חיזוק לב פרעה, זה לא שהקדוש ברוך הוא סגר לו את יכולת הבחירה, אלא הקדוש ברוך הוא נתן לו את כוחות הנפש, למרות שמצרים מתמוטטת, למרות שיש מכות כלכליות קשות, לעשות את חשבון הנפש בשלווה, בבחירה חופשית, להגיד לעצמו, חטפנו מכה ואף על פי כן, האינטרס היותר גדול שלי הוא כך וכך וכך. אין, אם הקדוש ברוך הוא לא היה שומר על ליבו, אם לא היה נותן לו את כוחות הנפש, הרי שזה היה במחינת מרתפי האינקוויזיציה של הקדוש ברוך הוא חלילה. הם שוברים אותו עד שיאמר צפרדע אני. ופה פרעה ברגע הקריטי שבר את הסיפור. בשונה משאו יוטט, שם אין מגיעה מצרים למסקנה שהשם עשה את זה ומילא מצרים עובדת את השם. עכשיו אני אנסה לחזור שם לסגור את הפרק בשאו יוטט. יש כמה דברים מעניינים שם, זה הצד השני גם של הדף שלכם. הם, בכל מקרה, אילו זכינו, עכשיו כולם הולכים לשם, עוד לא. אני אגיד את זה ככה בפרפרזה, אמרת שאני תלמיד של הרב יואל, אז הנה דבר של הרב יואל, או בעקבותיו. בפרפרזה, הדברים שהרב יואל אוהב לדבר עליהם, על מצרים כגאולת ישראל, ועל סוכות כגאולת העולמים, על יציאת מצרים מצד אחד פה בשנות, ועל זכריה בפרק י"ד, על הייעוד העתידי, שכל העולם יעבוד את השם כולו. חזון אחרי תמים שמדבר על זכריה קשור לסוכות, ואוי למי שלא יחגוג את חג הסוכות, זה קשור כמובן לדברי חז"ל ששבעים פרי חג בסוכות, זוכרים ביום הראשון 13, אחר כך 12, עד 17, פה זה 70, השבעים האלה הם כנגד 70 אומות העולם. ובעצם אני אגיד ככה באיזה פרפרזה מתפרעת, סליחו לי שאני קצת מתפרע, אם התוכנית המקורית של הקדוש ברוך הוא הייתה מצליחה, הרי שאנחנו אמנם כאן בסביב ניסן, עוד כמה מכות ופרעה היה עובד את השם, יציאת מצרים היה מתאים שתהיה בסוכות. אין כאיזו יציאה אוניברסלית של העולם אל הר השם. אין בבחינת מה ששלמה, כשהוא חנך את בית השם שלו, הוא חנך אותו דווקא בסוכות. הבית עצמו הסתיים בחודש חשוון. אפשר היה להגיע, רוצים תאריך בעל משמעות, אפשר היה להחכות עד ניסן, וכמו שהמשכן הוקם בניסן, נעזוב כאן את המחלוקת מתי בדיוק היה נחנך, אבל סביב ניסן, אפשר היה לחנוך אותו בניסן, לא. שלמה מדלג על ניסן, ומגיע לסוכות, וחוגגים את חנוכת הבית בסוכות, כי שלמה מגדיר אותו בבחינת מה שישראל הוא יאמר, כי בתי בתפילה יקרא לכל העמים, שלמה מגדיר אותו, היה לכם איזה פסוק אחד מתפילת שלמה, זה פרק ח' במלכים א', פסוק מ"א, וגם אל אנוכי אשר לא מעמך ישראל הוא, ובא מארץ רחוקה למען שמך, כי ישמעון את שמך הגדול ואת ידך החזקה וזרועך הנטויה, שוב ביטויים של יציאת מצרים, ובא והתפלל לבית הזה, ובקש שלמה, אתה תשמע שמה נכון שבטך, ועשית ככל אשר יקרא אליך אנוכי, למען ידון כל עמי הארץ את שמך, זוכרים מה נאמר לפרו פעם אחר פעם, וידעת כי אני השם, למען ידון כל עמי הארץ את שמך, להירא אותך כעמך ישראל, לדעת כי שמך נקרא לבית הזה אשר בניתי. אילו עסק היה מצליח, היינו צריכים לחגוג את חג הסוכות. זה התפרות שלי, קצת ככה בשביל להבין את הרעיון. ומכיוון שפרו, הרשע הזה, הכשיל לא רק את הסיפור שלנו, הכשיל את התוכנית, שלנו לא הצליח, אתם לא שבו הכריח אותו, אבל את התוכנית העולמית, יצאנו בחג הפסח, ואנחנו אוכלים מצות עד היום בגלל שגרשו אותנו מהר, ולא הספיק בצקן של אבותינו להחמיץ, לא מדויק לגמרי, בגלל הסדר הראשון הרי אכלו מצות לכתחילה, היה זמן להכין, ואני שולח אתכם לראות את אור החיים. הרב ברויה מאוד אהב את אור החיים הזה. למה אוכלים בליל הסדר מרור וצלי ומצות? ובלשון שלי זו סעודת מלכים. אז אוכלים על האש עם מלפפון חמוץ וקרקרים. לא אוכלים לחם. בארוחה אקספוסיבית אוכלים קרקרים.
זה היה לפה, למה קרקרים?
נכון, אתה צודק, זה היה לפה. נכון, כמו... נכון מאוד. כמו המצות השמורות הספרדיות, הם רק צודק. מה שצריך. יש תנור קראנו זה כשהיינו צעירים. זהו, למה? אין, זה אור החיים. הרב בוי מאוד אהב את אור החיים הזה. בכל מקרה, בואו נחזור רגע לישעיהו פרק י"ט, השעון פשוט אומר לי ש...
הרעיון
שהיה
אמור להיות עוד כמה מכות?
אני מכניס.
אם הוא לא היה אמר לו, אני לא רוצה לראות אותך עוד, היה אמור להיות עוד כמה מכות.
נכון.
עד סוכות?
הסוכות זה כבר התפרות שלי. אין עוד כמה מכות, ובסוף פרו ומצרים היו משתכנעים. כן, כל העולם. היינו בחזון הכי טעים שם, במצרים. זו תוכנית האדירה. יש בארסנל את הנשק לשעת חירום, העסק ייכשל, בסוף זה מה שקרה, של מכת בכורות. אבל לא מפעילים אותו. שים לב מההתחלה, משה לא מזכיר את מכת בכורות, כלום. הוא מתחיל בסדרת חינוך, ופרעה התקדם יפה יפה. אצבע אלוקים היא, השם הצדיק, וכו' וכו'. כבר משה מעז להגיד לו, נו, אז תיתן זבחי. השלב הבא יגיד לו, בוא איתנו. פרו חתך את התהליך.
כולם
היו יוצאים על זה השנה ביחד? שתראינו מאוד שלא שואלים מה היה. כן, כל העולם כולו היה מכיר במלכות השם. אנחנו ממלכת כהנים, היו מקבלים תרי"ג מצוות. הם היו במעמד גיור, לא יודע מעמד גיור זה אנחנו, מעמד בני נוח, ששבע מצוות, משהו כזה. מעולם לא חשבתי על זה. ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ גולהם. לכן יצאו בחוש גדול. מה נאמר שם עוד? אותך יצא לגוי גדול? לא, אני לא רואה, ואת משאירה לי שיעורי בית מאוד רציניים. לא יודע.
גם את העמדן הנוכלי, יש אפשרות שבזמן היציאה, הוא גם מצרים לראות מה יהיה.
כן, אבל השאלה שלה הייתה יותר, אולי היינו מצפים שמחת היעד, התהליך, הרעיון הגדול, והיה צריך להיות אדון אותם והם יעבדו את השם. אני לא יודע, זה באמת שאלה כבדה. ישעיהו פרק י"ט, כשמדבר על זה שמצרים בסוף תעבוד את השם, כמו יחזקאל שבו פתחתי, ישעיהו שם מדבר על 5 ערים בארץ מצרים, שיעבדו את השם, עיר ההרס. אני חוזר לפרק י"ט בישעיהו, פסוק י"ח. ביום ההוא יהיו 5 ערים בארץ מצרים מדברות שפת כנען ונשבות לשם צבאות עיר הארץ יאמר לאחת. למה 5? למה לא 10? אין כמדומה שהכוונה היא, בעולם העתיק, זה לימד אותנו פרופסור יוחנן אהרוני, זו השערה שהוא הציע, שבעולם העתיק לכל ארץ היה תאל שלה, ומה שנהגו בכדי לסמן את תחום הטריטוריה של אותו אל, בנו מקדשי גבול. הוא בנה את זה בעקבות ממצאים ארכיאולוגיים בארץ ישראל סביבותיה. אין, תחשבו רק לרובם בנבט על דן ובית אל. בבחינת, חבר'ה, אין לכם מה לחפש ביהודה. השכינה שורה בין דן לבין בית אל. זה התחום. אין, כשהממלכה הייתה מאוחרת בימי עמוס, חי אלוהיך דן וחי אלוהיך באר שבע. שני תחומי הממלכה המיושבת. אין, ו...
האם תל ערד חלק מהתופעה?
נכון, תל ערד. אין בלחיש, הוא דיבר על התופעות האלה, ובעצם סימנו את התחום, התחום השלטון הרוחני דתי של אותו אלוהים באמצעות מקדשים. על משקל זה צריך אולי לומר שבא ישעיהו ואומר שכל מצרים, אין מצפון ועד דרום, ממזרח ועד מערב, על 4 קצוותיה, 4 רוחותיה, תעבוד את השם, והעיר החמישית זו העיר המרכזית, עיר ההרס, יאמר לאחת, עיר המקדשים, ליל השמש, גם היא תתגייר, תעבוד את השם. הרס, זה בשון גנאי על חרס, חרס, אנחנו יודעים בתנך שזה לא רק מה שנשבר, אלא זה גם כינוי לשמש, למשל בחידה של שמשון בחתונתו לפלישתים, נתן להם 7 ימים, וביום השביעי דלילה מוציאה ממנו את הסוד, אני מבלבל, אין, ולפני בו החרסה, אתם אומרים לו את התשובה, לפני שהשמש שקעה, אין, יש ביוב, זה פרק תטא, אומר לחרס ולא יברח, חרס זה שמש, עיר ההרס זה פשוט... שינוי שם עבודה זרה למילת הרס, עיר השמש יאמר לאחת. ביום הוא יהיה מזבח לשם בתוך ארץ מצרים, הוא צבא אצל גבולה לשם. בהקשר כאן מדובר על מצרים. מה שמתברר זה שיהודים שתמיד חיפשו את הדרכים למצוא כאילו היתרים, יהודים בבית שני, ניצלו בנבואה הזאת כפי הנראה, כדי להתיר דברים שלא כהלכה, זה צידו השני של הדף. יוסף בן מתתיהו, בהקשר שלא קשור לענייננו, מדבר על כך שהרומאים החריבו את המקדש על שם חוניו בארץ מצרים, והוא מספר את הסיפור, הדגשתי בקו, בית המקדש הזה נמצא בארץ מצרים ונבנה בידי חוניו ונקרא בשמו, וזה הדבר. חוניו בן שמעון, זה תקופת החשמונאים, אחד הכהנים הגדולים בירושלים ברח מפני אנטיוכוס מלך סוריה בעת מלחמתו ביהודים ובעל אלכסנדריה. צריך להתברר לכם שהוא ברח כי הוא הסתכסך עם כהני ירושלים. כאשר קיבל אותו תלמי באור פנים מסינתו לאנטיוכוס, מילה רק אגיד לכם בסוגריים, אנחנו מדברים על בית סלבקוס מול בית תלמי, שני... זה אותם, הסלבקים זה אותם ארמים שאבותינו הכירו, אותם סורים ארמים שבכל התנך נלחמו בהם. והתלמאים זה אותם מצרים, לא של היום, של אז, שאבותינו הכירו. אחרי שהאימפריה של אלכסנדר התפרקה, אין, אז פתאום כולם הפכו להיות יוונים. יוונים סורים, כלומר סלבקים, וליוונים מצרים שהם תלמאים. השנאה ההיסטורית נשארה מאז ומתמיד, אז זו סיבת העניין. ומשנתו של תלמאי לאנטיוכוס, הבטיחה הוא הכהן הגדול, כי יביא, הכהן יביא את עם היהודים ממו בברית, אם יתה המלך תלמי אוזן לדבריו, והמלך יבטיח לתכונות את שאלתו ככל אשר לאל ידו. ואז ביקש ממנו הכהן הגדול, כי ימלט ידיו לבנות בית מקדש בארץ מצרים, לבות שם את אלוקים כחוקי אבות, כי לדבר הזה יחזק לב היהודים יושבים במצרים, ילחם בשירית חמה עם אנטיוכוס, שיחיל את המקדש בירושלים, ותגדל אהבתם לתלמי. אני דלק קצת, תלמי שמע לדברים האלה, נתן לכנו אחוזת ארץ דרך 80 ריס מהעיר נוף, זו ממפיס, במדינה נקראת השם אירופוליס, וכנו בנה שם מבצר והקים לו אחד, שפה את הפרטים, את הפרטים שלו. אני מדלג לקו למטה, בזה קם דבר חזון עתיק, אשר מלאו לו אז 600 שנה, זה לא מדויק, מפחת החשבון שאנחנו יודעים, ושם ישעיהו נקרא אליו, כי הוא ניבא לבניין המקדש הזה במצרים, לקץ הימים, בידי איש יהודי. שלושת המילים האחרונות זה באמת, זו המצאה יהודית. הם, ישעיהו דיבר על כך שהמצרים יבנו מקום עבודה לשם. יהודים, שחיפשו המצלות לבנות מקדש שלא במקומו, נפלו בנבואה הזאת, ובקבות יוסף בן מתתיהו נדמה לי גם שהמושבה היהודית בגבול הדרומי של מצרים, ביב, שגם שם היה מקום עבודה, בטח גם הם, אני לא יודע, אבל אני מעריך, שגם הם נתלו בנבואה הזאת בישעיהו, ומצבה אצל גבולה לשם. לא, לא זו הייתה הכוונה. הכוונה היא שהמצרים יעבדו את השם, יקימו בתי תפילה לשם השם, ואלמלא היה לנו קרב עם האסלאם, אפשר היה באמת ככה ללכת ולחוש שהנבואה הזאת הולכת ברוך השם ומתגשמת. נשאר לנו עוד איזה 2 מיליארד סינים והודים לטפל בהם, אבל כל השאר, כמה זה? עוד 5 מיליארד כבר בידינו. אז בעזרת השם, כשאנחנו בליל הסדר יושבים, צריך לזכור שליל הסדר הוא תחילתו של התהליך, ואנחנו צריכים לשאוף בסוף להגיע לחזון אחרית הימים, או במושגים של רב יואל, להגיע בסוף לחג הסוכות העולמי.
אפשר להביא?